שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
היום אנחנו רוצים לדבר על חיים רציונליים מול חיים פחות רציונליים. אנחנו רוצים לנצל את ימי החנוכה שמביאים את הגישה היוונית מול הגישה היהודית ולברר את הדברים קצת לעומק, מתוך רצון להביא תובנות לחיים שלנו כאן ועכשיו. תהיו איתנו, יהיה מרתק. ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
כן, אז לגישה היוונית, יוון בכלל תרמה הרי תרומה עצומה להתפתחות האנושית, במיוחד להתפתחות המערב. היא למעשה הניחה את התשתית אולי לדרך שאנחנו חושבים בעד היום, לצורת חשיבה, לפרדיגמות שלנו, אפילו למושגים, למונחים המילוליים שאנחנו משתמשים בהם, גם הם מקורם בשפה היוונית. זאת אומרת, אנחנו למעשה, כשאנחנו מסתכלים היום על המערב, אנחנו רואים שכל תהליך החשיבה, לקיחת ההחלטות, שיקול דעת, היגיון, לוגיקה, הכל מושתת על רציונל, וגם הוא משהו שהוא מכובד. זאת אומרת, כל הצד, גם התחום הרי, התחום המדעי, התחומים האלה, הם תחומים שנבנו על הבסיס של הרציונל. כל מה שאפשר לבדוק אותו, למדוד אותו, לנמק אותו, להסביר אותו, זה משהו שהדת מסוגלת לתפוס. וכל מה שלא, הוא נשאר בתחום האפור הזה. התחום הזה שנתפס כלפעמים קצת עזוי, אולי קצת דמיוני, אולי קצת מיסטי, ככה... משהו שהוא פחות מכובד בתרבות המערבית. אז באמת אפשר להסתכל על הגישה הזאת היוונית, אפשר להסתכל עליה מהמון המון זוויות, כי יוון הביאה עוד דברים, יוון הביאה גם הסתכלות על הנושא החיצוני, ועל היופי ועל האסתטיקה, ותחרות ועוד הרבה דברים. אבל דווקא היום אני רוצה שנשים את הפוקוס, את המיקוד, על ההיבט הזה הפסיכולוגי, הרציונלי, שנשען על השכל והשכלתנות שיוון הביאה. ולנגד זה, או לצד זה, יש את התפיסה היהודית, המכבית נקרא לכך, שהיא תפיסה שהיא לא כל כך רציונלית, היא מופשטת, היא אולי קצת רוחנית, היא לא ניתנת להסבר, לנימוק, קשה לתת דוגמאות במציאות הפיזית, איך היא פועלת או לא פועלת. ולכן אנחנו בעצם מתמודדים, אולי מאז ועד היום, עם שתי גישות. שמאוד מאוד מאוד קשה לראות איך הן משתלבות ביחד, ובכלל איך לתת מקום לגישה שהיא לכאורה לא רציונלית. איך לכבד אותה בכלל. אז אולי לפני כן ככה הייתי רוצה לשמוע ממך, איך אתה היית מגדיר או איך אתה היית ממסביר את התפיסה היהודית, המכבית? לצד התפיסה היוונית הלוגית והשכלתנית.
האנשים התחילו לשאול את עצמם בשביל מה הם חיים, בערך, קודם כל מימי קדם ממש, אבל מי הראשון שגילה את המהות החיים, מטרת החיים, זה אדם שהיה חי בין כולם, ולפני 5777 שנה, שמאותו יום שהוא גילה מהות החיים, תכלית החיים, מטרת החיים, פילוסופיה שלו, גישה שלו לחיים, מאותו יום אנחנו בעצם מתחילים לספור את הלוח שלנו, של עם ישראל. ולאותו יום שהוא גילה את זה, אנחנו קוראים ראש השנה. התחלה החדשה. זה ראש השנה שלנו, החג שלנו. והוא גילה שאנחנו חיים במציאות מסוימת, כמו שאנחנו תופסים אותו בחמישה חושים גופניים, או אפשר להגיד בימים שלנו, כי אנחנו לפי הגוף שלנו גם כן שייכים לעולם החי. והחושים שלנו הם מוגבלים, ואנחנו יכולים להרחיב אותם. זאת אומרת, לבנות חושים נוספים למעלה מהחושים שלנו. זה שהיום כבר מדברים על זה מדענים, על המציאות עוד רחבה, מיוחדת, שנמצאת אחרי איזה גבול של התפיסה שלנו, אז הוא גילה אותה. ואמר שהעניין הוא לא במציאות, שאנחנו לא רואים טוב, לא שומעים טוב, אלא שאנחנו צריכים בפנים לשנות את התפיסתנו, איפה שאנחנו נמצאים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במציאות מאוד מאוד רחבה, מורכבת, מהרבה מאוד הבחנות, אבל תופסים משם רק בית אחד קטן, דרך החושים גופניים שלנו, כמו כל בעלי חיים. ואם אנחנו את הגישה שלנו נשנה, אז אנחנו נתפוס מציאות שהיא מעבר למציאות שלנו, שהיא קיימת גם כן, אבל אנחנו לא תופסים אותה. מה השוני? השוני הוא בזה שהמציאות שאנחנו קולטים היום, היא כולה בנויה על הקליטה שלנו אגואיסט, טבעית. כמו שאנחנו עכשיו קולטים. הכל מה שאני שומע ורואה ומריח, מרגיש, מממש, ממשמש, כל זה אני תופס בתוך הרצון ליהנות שלי. הרצון לקבל מה שנקרא שלי. שאני בזה נבדל מכולם, ואני בודק איך אני נהנה מכל הדברים האלו, ואני קולט מה שאני נהנה, ומשתדל אינסטינקטיבית, או לא אינסטינקטיבית, אלא במחושב, לדחות כל הדברים שאני לא נהנה או אפילו סובל מהם. ולכן העבודה הזאת, שאני כל הזמן מסנן את המציאות שנמצאת כאן, ואני לא מרגיש אותה, היא כוללת עולמות, פרסאות, יקומים, ועוד ועוד ועוד. אבל אני מסנן אותה דרך החוש הקליטה שלי, שזה רצון ליהנות. ממה שאני נהנה, אני קולט, ממה שאני לא נהנה, עוד לפני שאני מרגיש, זה כבר נחתך ממני, ואני לא מקבל את זה להרגשה. לכן העולם שלנו שאנחנו מרגישים, זאת אומרת, כן? פרגמנט, חלק מהסך הכל המציאות, הוא מאוד קטן, צר, לפי מה שאנחנו רוצים ליהנות ממנו בלבד. אנחנו, יש אנשים שרוצים ליהנות יותר, יש אנשים שרוצים ליהנות פחות, שהרצון לקבל שלנו נגמר, אז אנחנו מרגישים את עצמנו כמתים, אבל בכל זאת זה הכל כלפי הרצון שלי ליהנות. ובו אנחנו מאוד מוגבלים. זאת אומרת, זה מה שאנחנו תופסים. יש לנו כל מיני חיות קטנות, חיות יותר גדולות, צמחים, דומם, כן, כל היקום זה הדומם, שיש בהם רצון לקבל פחות עוד מבני אדם, ולכן הם תופסים מציאות בצורה עוד יותר מוגבלת. וישנה תפיסה חדשה, זה מה שגילה אדם הראשון. אדם. לכן הוא נקרא הראשון. שהוא גילה הראשון שישנה מציאות מעבר לשלנו. ממש איינשטיין. ממש כך. הוא התייחס למציאות. שאפשר לשנות את התפיסה שלנו, תפיסה שלנו אפשר לשנות. מזה שאני מסנן את זה לטובת עצמי, לזה שאני מסנן את זה לטובת הזולת. זה משהו שלא חשבו לפניו. הוא הלך פשוט בצורה הפוכה. אין לנו, אנחנו לא יודעים מה חסר לנו. אבל אם יש לנו תפיסה מסוימת כזאת, שאני הכל מכוון לטובת עצמי, האם אני יכול לכוון את התפיסה שלי לא לטובת עצמי, אלא לטובת הזולת? מה אז אני ארגיש? אם אני אתנזר מכל מה ששייך לתענוג שלי, אפשר או לא? אבל איך אני, מה אני אעשה? נגיד שאני לוקח רצון של החבר שלי, אורן, ואני מסנן הכל מה שיש בשבילו. נותן לו הכל. מביא לו הכל. להנאתו. זה נקרא, ואהבת לרעך כמוך. כמו שעכשיו, עד היום, עד עכשיו, אני כל הזמן הייתי סופק מה שטוב לי, והייתי דוחף מה שרע לי, עכשיו אני אעשה אחרת. אני אעשה בשבילו מה שטוב לו, ולא, וישתדל להרחיק ממנו מה שרע לו. זאת אומרת, אני כאילו אשרת אותו. מה אז אני ארגיש? זה גישה ממש...
איך זה קשור לגישה הרציונלית שדיברנו שם?
רגע, רגע. כן. היא רציונלית מאוד. היא גישה מאוד מדעית. היא גישה מאוד מיוחדת. שרק עכשיו אנחנו מתחילים לגלות את הנחיצות שבה. ואז הוא גילה בזה מציאות חדשה. זאת אומרת, זה ש... אני עובד על מישהו, אני מתחיל לצאת מההגבלות שלי, ולראות את המציאות, שהיא לא מוגבלת על ידי, אלא היא כבר מורגשת ברצון ליהנות שלו, אבל רצון לענות שלי, רצון להשפיע מה שנקרא שלי. ואז, הוא נשאר מוגבל במה שהוא נהנה או לא נהנה, אבל אני לא מוגבל. אני כבר מסתכל על המציאות מחוץ לי. יצאתי מהכלוב שלי, ממש תא שלי, ואז אני רואה מציאות חדשה. זהו. וזה, זאת המציאות שהיא פועלת, לפי החוקים לא של ההגבלה שלי, גימל, שישה כיוונים, כיווני נגיד, או גימל כיוונים, כן? רוחב אורך וגובה, לפי הזמן, לפי מקום, זה מציאות שהיא פועלת למעלה אפילו לתפיסת איינשטיין. כי סך הכל באיינשטיין, התיאוריה, ההתייחסות שלנו לזמן תנועה ומקום, וכאן אני נמצא מעל הזמן תנועה ומקום, מעל התפיסה שלו. וגישה הזאת שהאדם הראשון גילה, הוא ביטא את זה בספרו רזיאל המלאך. זאת אומרת, מלאך זה נקרא כוח, רזיאל זה רע סוד, שזה כוח הנסתר. כי הוא גילה שכל המציאות סביבנו זה סך הכל כוח אחד שאנחנו לא מרגישים אותו, אנחנו מרגישים כל מיני תופעות שמתרחשות בתוך הרצון ליהנות שלנו. וכשאני יוצא מעצמי, אני ברצון להשפיע שלי, ברצון לצאת מעצמי, מתחיל להרגיש את הכוח הזה שנמצא מחוץ לנו. לא, בלי שאני אעשה בו כל מיני שינויים והגבלות מצדי. וכוח הזה הוא נקרא כוח עליון, מפני שהוא מחזיק את הכל המציאות, והוא הקיים. ואנחנו בתוכו רק תופסים קצת מהחיים, מהחיות שלנו. והאדם התחיל ללמד את זה, לשיטה הזאת. ולימד 20 דורות התלמידים שלו עד אברהם. אברהם קיבל את זה במקצת, אבל עשה תוספת גדולה על שיטת האדם, מפני שהוא חי כבר בחברה בבבל, שהגיע למשבר גדול. דיברנו על זה הרבה פעמים בשיחות שלנו. ואז הרבה אנשים היו בתסכול. למה הגענו? למה אנחנו לא יכולים להסתדר? למה אנחנו פתאום התחלנו לריב? מה קורה איתנו? אנחנו צריכים להתפטר מהאגו שלנו. מה לעשות עם זה? אברהם אסף אנשים האלה שירגישו שכל המקור שלהם זה האגו שלהם, והסביר להם איך לצאת מעל האגו, מעל הרצון, מעל הקליטה הזאת האגואיסטית, מעל הסינון הזה של כל המציאות הרחבה האינסופית, מה שיש, דרך הרצון ליהנות של האדם הקטן, המוגבל, הצער. ואנשים שהוא אסף קלטו את זה לפי הצופן ואהבת לרעך כמוך. כי זה עוזר לי לצאת מעצמי החוצה, לתפיסת המציאות, מה שנמצאת חוץ גופית, בוא נגיד, כן? ואנשים שהם הצליחו כך, ברשותו של אברהם, להגיע לתפיסת המציאות החדשה הזאת, הוא קרא לאותם ישראל, ישר כל. זאת אומרת שאנחנו חודרים דרך הגוף שלנו, דרך הכלוב שלנו, אנחנו חודרים להרגשת המציאות האמיתית, שהיא קיימת, ואנחנו רק צריכים להחליף כאן את שיטת הקליטה. זהו. במקום שיטת הקליטה האגואיסטית, מה שהיה לנו קודם, בו אנחנו נחליף אותה לשיטת הקליטה האלטרואיסטית. וכך הקבוצה הזאת הייתה חיה הרבה שנים. ואחר כך הם התחילו להתפתח יותר ויותר, כי מה זאת התפתח? כי אני בונה תפיסת המציאות חוץ, על פני זה שאני מתעלה מעל תפיסת המציאות פנים. ועד כמה שהאגו שלי גודל, ומושך אותי יותר ויותר להרגיש בפנים, אני מתעלה מעליו, ודווקא יותר ויותר, אז אני מרגיש לי מרחקים החוצה.
ולמה האגו גודל כל הזמן?
זה חוק הטבע.
הטבע מגדל.
כן, אנחנו רואים איך הבבל העתיקה נכנסה למשבר האגואיסטי, כי האגו גדל, ואחר כך ועד היום הזה הוא כל הזמן גודל. עכשיו אנחנו נמצאים גם כן במשבר הגלובלי, גם כן בגלל האגו שגדל בכל אחד מאיתנו, וגם כן הוא, בוא נגיד, התגלגל לתוך איזה כדור גדול, גלובלי, אגואיסטי. ומה שקורה, שעד כמה שהאגו גודל יותר, אז אנחנו יכולים מעליו להתעלות ולצאת יותר מאיתנו, מעצמנו, ולראות למרחקים יותר גדולים, להרגיש את המציאות יותר. זאת אומרת, האגו שלנו טוב שיש, וטוב שהוא גודל, אבל אנחנו צריכים לצאת ממנו יותר. ולכן, כשהאגו גדל למימדים גדולים, שזה נקרא פרו, כך נקרא האגו. כן? אז עם ישראל, אותה קבוצת אברהם, קיבלה שיטה מיוחדת איך להתעלות מעל האגו. זאת אומרת, כבר לא לפי מה שאדם הראשון גילה, ולא לפי שיטת אברהם שכבר לא היה מספיק, וקיבלו שיטה שנקראת תורה. זאת אומרת שיש איזשהו כוח שאנחנו יכולים לעורר, והוא יעזור לנו להתעלות למעלה מהרמת האגו החדש, שאנחנו קיבלנו במה שנקרא בגלות מצרים. אחר כך הם הגיעו לתיקון שלו, של האגו הזה, עד כדי כך שהגיעו לרמת הקליטה החיצונה הזאת, שנקראת ארץ ישראל. שהם התחילו לגלות את העולם החיצון הזה, על פני האגו ועולם הפנימי, בצורה שזה נקרא ארץ ישראל. ומה שגילו, מגלים שם, מגלים את הכוח עליון. ואז אותו ארץ ישראל, עם כוח עליון, שהם התחילו לגלות יותר ויותר, ודאי על ידי חיבור ביניהם, על ידי אהבה, על ידי זה שכל אחד יוצא מהאגו שלו, ומתקשר לאחרים, כן? אז נקרא שזה נקרא עם ישראל בארץ ישראל. ואחר כך אגו עלה עוד יותר, והם התחילו ליפול. לא יוכלו יותר להתגבר על תפיסת המציאות החדשה, לצאת מעצמם עוד יותר החוצה, לא יוכלו. ונפלו לתוך האגו שלהם. זה נקרא שהם נפלו לגלות. וכאן, בתוך המצב הזה, הם גילו כוחות שמחזיקים אותם בתוך התפיסה האגואיסטית, ונכנעו כלפיהם. חוץ מכמה תכונות שנשארו בהם, חזקות שעדיין קשורות לתפיסה האלטרואיסטית הזאת, החיצונה, שנקרא המכבים. והתחילו להילחם בתוכם בתפיסה האלטרואיסטית של המכבים נגד תפיסה אגואיסטית שנקראת היוונים. והצליחו. ולזמן מה באמת חזרו שוב לתפיסת המציאות החיצונה הזאת, הרחבה הזאת אינסופית, האמיתית בעצם. כן? ואחר כך שוב האגו גדל, זה נקרא שהתגלו בהם כבר במקום יוונים רומאים. וזה הביא להם כזה כבר סכסוך ביניהם, שהם לא יוכלו על זה להתגבר, ונפלו, נכנעו. לתפיסה האגואיסטית, הצרה הזאת, וזה נקרא שעם ישראל נכנס לגלות האחרונה הזאת, הארוכה של 2000 שנה. אבל בכל זאת, בתוך כולם, היו אנשים בודדים בכל דור ודור, שהם היו מפתחים את התפיסת המציאות החיצונה הזאת, שזה נקרא תפיסת היהדות, תפיסת הקבלה האמיתית, וכך היינו חיים עד הזמן הזה. בזמן הזה, היום, התפיסה היוונית הזאת, תפיסה הפנימית, הגיעה לסיומה. אנחנו לא יכולים היום יותר להישאר בזה, כי אנחנו רואים עד כמה זה הורג אותנו, הורס אותנו. אנחנו ודאי שפיתחנו על ידי התפיסה הזאת הרציונלית, כמו שאת אומרת, הרבה מאוד מדע, רפואה, משפחה, טכנולוגיות למיניהם, תרבות, חינוך, הכל. אבל בסופו של דבר זה מביא אותנו לקריסה. זאת אומרת, יש גבול עד כמה שאנחנו יכולים לתפוס את, במקום מציאות הגדולה, מציאות הפנימית, ולהתפתח מהם. מפני שאנחנו מגיעים להתפתחות האגואיסטית כזאת, שאנחנו לא מסוגלים לסבול זה את זה. ואז אנחנו מגיעים למשבר גדול מאוד. היום, שכל אחד שונא את השני, מדינות שונות אלו את אלו, העמים שונאים אלו את אלו, והעולם הוא ממש נמצא במשבר גדול מאוד, שכל מה שהוא פיתח בשיטת היוונים, תוך 2000 שנה אלו, הכל זה רק לרעתנו. היום אנחנו מגלים את זה. זה לא מביא לנו לא אושר, לא בריאות, ולא סגסוק, ולא כלום, ואנחנו לא יודעים איפה אנחנו קיימים. אנחנו רק מדברים מצד המדע שכן, כנראה שיש מעבר שלנו איזשהו עולם, ממדים חדשים וכן הלאה, אבל בעצם אין לנו כלום. הייתה לנו תוכנית החלל וכל מיני דברים, חשבנו לטוס, לעוף וכל, ובסופו של דבר הכל נסגר, ואדם רוצה בכלל לסגור עיניים ולא לפתוח אותם. ולכן אחרי כל הרציונליות הזאת, אנחנו היום חוזרים לגישה של המקובלים. שצריכים אנחנו לתקן את התפיסה שלנו, לצאת מתוכנו, על ידי קיום הכלל ואהבת לרעך כמוך, שאני בצורה כזאת יוצא מעצמי, זה אמצעי לצאת מעצמי, ואז אני רואה מחוץ לי, מחוץ התפיסה שלי הפנימית הזאת, אינטרו, אני רואה בתפיסת חיצונה הזאת, כן? אקסטרוורטית כזאת, כן? מחוץ לי. אני רואה עולם חדש, עולם גדול, בלתי מוגבל, נצחי ושלם, ששם אנחנו באמת, באמת יכולים להתקיים. ולכן, סך הכל, כל ההגבלה שלנו זה בתפיסת המציאות, שבתפיסת המציאות הקטנה המוגבלת הזאת, אנחנו גם כן מרגישים את עצמנו קיימים בטווח קטן של החיים, במקום קטן, ומאוד מאוד נזוקים. מה שאם כן, בתפיסת המציאות החדשה, אנחנו בלתי מוגבלים לא בזמן, לא בתפיסה, לא במקום ולא בכלום. והכל לפנינו. אז הגיע הזמן שסוף סוף היוונים מתנבנים, והמכבים, אלה מקובלים, שבעם ישראל יכולים לפתוח את השיטה הזאת לכל העם, ואחר כך לכל האנושות. כי צריכים אנחנו לחזור לאותו מקום איפה שאדם הראשון התחיל, ולפתוח את שיטת התפיסה הנכונה לכולם. זה בעצם כל ההבדל בגישות בין היוון ליהודים.
זה היה מרתק, רב לידמן. הזמן שלנו הסתיים לו ככה בלי ששמנו לב. תודה רבה. אנחנו נשמח לשאול על זה עוד הרבה שאלות, אבל זה כבר בפעם הבאה. תודה ניצה, תודה גם לכם שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה שיהיה לנו כל טוב. חיים חדשים, להתראות.